סייעתא דשמיא, השבת נקרא פרשת מקץ. אנחנו נמצאים ערב החנוכה, מחר בעזרת השם נר ראשון של חנוכה. אומרת התורה הקדושה, והיה מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם, והנה עומד על היאור. בחודש כסלו, החודש שבו אנחנו נמצאים, למעשה נרדמים הכוחות של האדם. הלילות מתארכים, זה עוד לא לילות תיבת הארוכים, אבל זה כבר לילות שמתארכים, ואדם נמצא באופן טבעי יותר שעות, יש לו יותר זמן לשינה, באופן לגמרי טבעי ופשוט. ודווקא בנקודה הזו, נקודה שבה החשיכה כביכול גוברת, שבה הלילה מתארך, הלילה הרומז לגלות, הלילה הרומז לקשיים, הלילה הרומז לצרות לפעמים, דווקא בנקודה הזו מתעוררת נקודה פנימית אצל כל אשר שם ישראל יקרא בו, ובוודאי בעם ישראל, כמו שאפשר לראות לאורך ההיסטוריה גם המאוחרת, שבתקופה הזו מתעוררים איזה כוחות מיוחדים, כוחות של ניסים, כוחות של נפלאות, כוחות שמדרבנים גם את אומות העולם וגם כל ישראל לאיזה מין התעוררות מיוחדת שקשורה לנקודה הסגולית שבנו. והדבר הזה רמוז בשיר השירים, במה שכתוב: אני ישנה וליבי ער. וליבי ער, בפשט אנחנו יודעים שיש בשינה מעלה חשובה וגדולה. אדם ישן, מצד אחד הוא פסיבי, הוא לא פועל לכאורה, הוא לא יכול לקיים, אם תרצו, שום מצוות עשה, אבל בוודאי שבשנתו הוא מקיים 365 מצוות לא תעשה, כי ברגע שהוא ישן הוא כמובן לא פועל, וממילא לא עובר על מצוות לא תעשה. ובכלל דיברנו פעמים רבות על העניין של השינה, להוציא מדעת רבים שהשינה היא מטרתה לתת מנוחה לגוף עייף. אנחנו מוצאים ויודעים שהשינה, בזמן השינה, כל המערכות החשובות של האדם כולן ללא יוצא מן הכלל פועלות, אם זה הקיבה, ואם זה מערכת הדם, הלב, ואם זה המוח, עובד שעות נוספות אפילו, ואם זה הריאות, ואם זה אפילו מערכת השרירים, היא עובדת לא פעם ולא פעמיים. בדידי אבא עובדה, אתה יכול להתעורר משינה עמוקה שהשרירים תפוסים מרוב מאמץ שעשית במהלך השינה, אם חלמת איזשהו חלום שאתה רץ או מתאמץ או מתאבק או כל דבר אחר, אז הדבר בא לידי ביטוי בסופו של דבר גם במערכת השרירים. לכן בוודאי שקשה לדבר על המנוחה כמנוחת הגוף גרדה. המערכות עובדות. אם כן, יש מקום לשאול מה אכן מטרת השינה, אם היא לא לתת מנוחה לגוף לגמרי. בלו יצויר אדם שמחבא מנוע של אוטו, אז האוטו, זה לא רק שהאוטו מפסיק לנוע, אלא הכל דומם, שום מערכת לא באמת ממשיכה לפעול באופן כזה שיש איזה בזבוז של אנרגיה או בזבוז של כוח ומאמץ. זה הדרך לתת לאוטו כביכול, במרכאות כפולות ומכופלות, לנוח. ואילו אדם כאשר הוא הולך לישון, אין זה מצב הדברים. זה נכון שהוא לא נע, הוא לא עושה תנועה במרחב, אבל בכל יתר העניינים שקשורים לפעולה של מערכות, המערכות עובדות. לכן צריך לשאול את השאלה מהי מטרת השינה. אז חז"ל לימדו אותם שמטרת השינה היא לזכך את הנשמה. הנשמה עולה, בגוף נשארת הנפש, מתוך חלקי הנשמה, רוח ונשמה עולים, הנפש נשארת בגוף בבחינת כיסתא דחיותא, מעט מזער הנחוץ לגוף כדי להמשיך ולהתקיים, ויתר חלקי הנשמה עולים על מנת להזדקך. ולכן אנחנו גם יודעים את מאמר חז"ל בברכות, שהשינה היא 1 חלקי 60 מן המיטה. אנחנו יודעים את הדבר הזה. אחד חלקי 60 מן המיטה. המציאות של נשמה בגוף מכניסה במרכאות את הנשמה למצוקה. יש מצוקה של נשמה. גוף ונשמה הם שני, הם תרתי דסתרי. הנשמה היא מתפשטת, היא אינסופית, היא רוחנית, היא לא חומר בשום צורה, בשום אופן. ואילו הגוף בדיוק הפוך, הוא מוגבל, הוא עווה, הוא לא זך, הוא לא דק, הוא עווה, הוא מוגבל, הוא לא מתפשט ולא הולך לשום מקום. להפך, ככל שהגוף יותר צפוף, אדם נחשב יותר חזק ויותר בריא. זאת אומרת, כשיש מסת שריר, שהצפיפות של העצם, כשהכל תקין, צפוף ככל שניתן, אז המערכת היא במערכת בריאה, מערכת הגוף היא מערכת בריאה. ברור שמטרת הכליאה, כן, סליחה על הביטוי, אבל זה ככה, ביתי צאי מבית כלא, אומר הפיית. מטרת כליאת הנשמה בתוך הגוף היא לאפשר לנו לעשות את רצון בוראינו בעל מעדן בעולם הזה, בבחינת רצה הקדוש ברוך הוא לעשות לו דירה בתחתונים דייקה. דווקא פה, בתחתונים זה לא רק בעולמות התחתונים, זה גם בתחתונים זה בבחינה להכניס נשמה לתוך גוף נגוף, אחור, מלא תאוות. כשהנשמה כל כולה רוצה ששואפת כלפי מעלה, ואילו הגוף כל הווייתו היא ארציות, גשמיות, הוא כבד. כן, הנשמה היא, אם הנשמה אנחנו יכולים לתאר אותה כמשהו קל, משהו שרוחני, שיכול ומוצא את עצמו כל הזמן מחפש את העלייה, אז הגוף זה בדיוק הפוך. הגוף מטרתו לייצר ריחוק מן הבורא. הנשמה עניינה, מטרתה, תכליתה, לייצר קרבה אל הבורא. ולכן גם מבחינת התכלית אין הגוף והנשמה משרתים כביכול את אותה מטרה. אלא מה? לא רק שהגוף מושך כלפי מטה, לא רק שהגוף מסמל את התאבות, ולא רק שהגוף מייצר ריחוק ופירוד מאת הבורא, על כל תאבותיו השונות והמשונות, אני לא רוצה עכשיו להיכנס, כל אחד ידמיין את כל מנעד התאבות הקיימות, מהתאבות הבסיסיות ביותר, תאבת האכילה ושתייה, והתאבות המשונות והביזריות ביותר שקיימות בעולם, ואנחנו היום יודעים שיש יותר תאבות ביזריות ממה שאנחנו מסוגלים להעלות בדעתנו. יש כל אחד עם העניין המוזר שלו, לא, חוץ מכבוד היושבים פה, שזה לא שייך בהם כמובן. במצב כזה הגוף מייצר אני, סוג של אגו תדמיתי, ובוודאי שהוא מייצר מיד וכפועל יוצא אתה. יש אני, אז ממילא יש אתה, אנחנו לא אותו אחד. הדבר הזה נכון גם לגבי האדם למול חברו, האדם למול אשתו, האדם למול בניו, האדם למול בוראו. אם יש אני, יש אתה. מתי יש התקללות? כשאני מתבטל כלפי אתה. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם. ברגע שיש אתה בבחינת שאתה נוכח בחיי בצורה מוחלטת, אז ממילא המשמעות הדבר זה שקודם כל ביטלתי את האני שלי, את האני שלי. יש מתח בסיסי שבין הגוף לבין הנשמה, ומטרתו בסופו של דבר, מטרתם המשותפת, למרות כל מה שאמרתי עד עכשיו, היא לסייע לנו להגיע לדבקות עם הבורא, במה שאנחנו ניקח את כל עולם החומר שלנו, ועל פי רצון הנשמה נשעבד אותו, נתרגם אותו לרוח. אדם אוכל, הוא מברך, הוא מעלה את הניצוץ האלוקי מתוך המאכל ומתוך המשקה ומכל דבר אחר, המשקיע המאכל נכנסים אליו לגוף, הוא מקבל את הכוח ללמוד, ממילא ההוגה הפכה להיות חלק מדברי התורה שהוא מדבר, שומע, לומד או כל דבר אחר. הוא יצא לבצע איזושהי מצווה, עושה איזושהי מצווה, אז ממילא האוכל שהוא אכל ומה שהוא שתה והשינה שהוא ישן וכולי משרתים את המטרה הזו של עשיית המצווה. דהיינו, אם מטרת הקדוש ברוך הוא, או אם תכליתו, או אם עניינו בעולם זה להפוך רוח לגשם, לדבר גשמי, לחומר, אז מטרתנו זה לקחת חומר ולהפוך אותו לרוח, להפוך אותו למשהו שהוא מעל החומר, משהו שהוא רוחני, משהו שהוא תואם את מטרת הנשמה. כשאדם בכל פעולותיו עושה מהחומר רוח, זה נקרא שהוא בדבקות עם הבורא. מה זה להיות בדבקות עם הבורא? זה לעשות את רצון הבורא. וזה רצון הבורא, שאנחנו ניקח את החומר שהקדוש ברוך הוא משפיע עלינו, ברוך השם ובעזרת השם עוד יותר ועוד יותר, בשפע עצום, ונתרגם אותו לרוחניות באיכות ובמעלה הגבוהה ביותר. זה למעשה מה שכן משותף בחיבור הזה, זה מה שזה מייצר, החיבור הזה של נשמה ורוח וגוף, זה מה שהם מייצרים בעולם. בכל ודאי, ודאי. זה כמו מעשה השחיטה בבהמה, דיברנו בדברים האלה בשיעורים קודמים, בשנים קודמות, כמו מעשה השחיטה בבהמה, שהוא למעשה מעלה את הבהמה ברמה, לכן זה נקרא שחטה, כמו מעשה של רבא ורב זרע בגמרא בעניין פורים, שרבא קם ושחטה לרב זרע, כלומר הרבי מלובביץ' מסביר ששחטה זה הכוונה שהוא העלה אותו בדרגה, הביא לו חידושי תורה כאלה, שתורת רב זרע, זרע זה קטן, זעיר זה קטן, לעומת רבא זה גדול, שלעומת התורה שרבא גילה לו באותם זמנים, הוא כאילו נשחט. מה הכוונה נשחט? הכוונה שהוא עלה מבחינה רוחנית, עלה ברמה, כמו שבהמה עולה ברמה כשהיא נשחטת כהלכה והופכת להיות מזון ליהודי. אז ממילא היא עולה מדרגת בהמה לדרגת מדבר, ולא סתם מדבר, מדבר יהודי. אוקיי? וכן אז לא דרך אפשר להעלות את עולם הצומח, הבהמה שאוכלת את עולם הצומח נשחטת, אנחנו בעצמנו מברכים על הירק ומעלים אותו, אם אתם זוכרים את הדרושים של הבני שכר וגם פרי עץ חיים וגם שאר הכוונות לאריזל על חודש ניסן, ששם יש את העניין של סליחה? ונכון של ברכת האילנות, והדברים הם מובאים שם ברחבה על העניין הזה של הגלגולים וכו'. אם אדם מקיים באמצעות הכוחות שהשם נתן לו, באמצעות הגוף שהשם נתן לו, חס ושלום, מעשה שאיננו מעשה של מצווה, או לומד או עושה כל דבר אחר שהוא איננו עניין של תורה ומצווה, אז הוא באותו רגע מלכלך את נשמתו. סליחה על הביטוי, אני מתנצל, מטיל רפש על נשמתו. כזה, הביטויים האלה מופיעים בספרים בצורה כמעט כמו במילים האלה שאני אומר לכם. הוא מלכלך את הנשמה. הלכלוך הזה על הנשמה בלשון הספרים נקרא שהוא עושה קליפה לנשמה. הנשמה המשוחררת, האמורפית, הכללית, המתפשטת, המחוברת לבורא עולם בכל רגע, כאילו נחלט, נקלט כמו יעלום שמתלכלך בבוץ. זה ניתן לשטיפה, זה חוזר לקדמותו, עבודת היום שלנו, ככל שהיא מצליחה, משאירה את הנשמה תאורה, אבל אם היא לא מצליחה, עבודת השם שלנו במשך היום, אז הנשמה מתלכלכת, 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 נוסעת עוד קליפה ועוד קליפה ועוד קליפה, ואז בזמן השינה עולה הנשמה ועוברת זיכוך, שטיפה, רחיצה, מהצועה שנדבקה במהלך היום, מהרפש, מהלכלוך, הקליפות מתנפצות, והנשמה חוזרת לגוף כשהיא נקייה, תאורה וכו'. לא ניכנס פה לעניין של קריאת שמע למיטה, שקשור לעניין הזה של זיכוך הנשמה, והוא חשוב מאוד, דיברנו עליו, ואולי נדבר גם בסייעתא דשמיא גם בהמשך, אבל כרגע זה לא נושא השיעור, וזה נושא בפני עצמו, נושא גדול וחשוב, אז לא נדבר עליו. משך היום, כל אחד מאיתנו, נדבר על עצמי כמובן, קודם כל שומע לשון הרע, אולי אפילו גם מדבר, קצת רכילות, קצת עושה מעשים לא נכונים, קצת מרים את הכל, קצת מדבר בצורה לא נכונה, קצת פוגע בחבר, קצת גוזל, קצת עושה. כל פעם שאנחנו עושים פעולה כזו, ערב טוב, כל פעם שעושים פעולה כזו, זו קליפה. עוד קליפה, לפעמים הקליפה יותר רבה, לפעמים הקליפה יותר דקה, אבל כך או כך מדובר בקליפה, ו... העניין שלנו בסופו של דבר בזמן השינה זה זיכוך הנשמה, הרחיצה שלו וכו'. ככל שאדם במשך היום הרבה לעצמו קליפות על הנשמה או לכלך אותה יותר, כך הוא זקוק יותר לשינה. כך הוא זקוק, כשאדם מוטרד, האדם מאוהב או כל דבר אחר, זה תוצאה, אתם תמצאו אותו ישן יותר, משום שבזמן שהוא מוטרד או מאוהב, זה לא דבר שלילי להיות מאוהב, אבל בזמן שאדם מאוהב הוא מרוכז בעצמו, ואדם שמרוכז בעצמו ממילא עובר על רצון הבורא. רצון הבורא זה שאתה תהיה מרוכז בזולת, לא בעצמך. וכשאתה מרוכז בעצמך, אז אתה ממילא, כתוצאה מסתברת של המצב, לא שם לב לדברים חשובים אחרים שקורים. לכן אתם תמצאו ילדים בגיל ההתבגרות שהם ישנים יותר, הם יותר מוטרדים, יותר מרוכזים בעצמם, בבניית האישיות שלהם, על כל המשתמע כזה, לפעמים עם הרבה חיכוך עם המציאות, ולפעמים הרבה חיכוך עם מציאות קשה. מציאות קשה. ולכן הם זקוקים ליותר זמן לשינה. יותר זמן שינה, הנשמה צריכה לעבור יותר זיכוך, כי במשך היום התעבו עליה יותר ויותר קליפות. זה נושא הניקיון של הנפש בזמן השינה. לפעמים זה מתואר בספרי הקודש כאילו שהנשמה נמצאת בכף הקלע. זה כאשר אדם מוטרד, כאשר אדם יכול ללכת לישון מוטרד. זה יכול לקרות. כשהוא הולך לישון מוטרד, הנשמה שלו כביכול בכף הקלע, זה מה שאתם קוראים לשינה, או אפשר למצוא, הוא לא יכול להיות במצב של מנוחה. אתם זוכרים את התיבה שהיא נחה על הרי הערת? הכוונה של מנוחה זה לא רק חוסר תנועה שהיה במקום אחד, אלא מנוחה זה גם כמו בשבת, זה שביטה מפעולה. אדם מוטרד הוא מצד אחד באותו מקום, הוא במיטה, הוא לא זז, הוא לא הולך ובא, הוא לא עושה פעולות, אבל מצד שני הוא לא נח מפעולה. המוח עסוק, הדמיון פועל, השרירים נדרכים, ולכן הוא סובל מתנועה שהיא באותו מקום, אבל היא תנועה בנפש. הנפש נע, זה לפעמים נקרא כף הקלע, זה לא דבר נעים, וזה גם לא מאפשר לנשמה באמת לנוח. גם צריך לדעת את זה. זה לא באמת מאפשר לנשמה לנוח. לכן כדי להשקיט את הנפש, אנחנו זקוקים לקריאת שמע על המיטה, לוידוי, וכל מה שאנחנו עושים זה למעשה לעשות איזה ריסט למה שקרה במשך היום, כדי לאפשר לנו מנוחת הנפש בזמן השינה, אוקיי? ואז הנשמה יכולה לעלות, להזדקך כמו שצריך, כשאדם במצב של מנוחה, נקרא לזה מנוחה אמיתית במרכאות. צדיקים, אנחנו יודעים, זקוקים למעט מאוד זמן שינה. זה דבר, כל אחד יודע את זה, בכל ספרי הצדיקים ובכל סיפורי הצדיקים, הצדיקים ישנים מעט מאוד זמן. אני חושב שסיפרת לכם פעם בדידי אב העובדה, שסיפר לי הרב ישראל אלפרין ממקור ראשון, מראיית עין, בעדות, שהרבא היה ישן חצי שנה, חצי שעה בלילה. הרבא מלובביץ' היה ישן חצי שעה בלילה, כשהרב ישראל אלפרין, שליח חב"ד בהרצליה, היה בקבוצות, מה שנקרא, ב-770, הם היו עוקבים אחרי כל תנועה של הרבה, הם היו רואים מתי הוא נכנס לחדר לישון, מתי נכבה האור, ומתי הוא נדלק. הרב ישראל אלפרין מעיד שזה היה למשך 30 דקות לכל היותר. וכל היום הוא היה עומד, לפעמים שעות שלמות על הרגליים, לפעמים 3-4 שעות הוא מוסר שיחה. לפעמים 3-4 שעות מיימר. מיימר זה מאמר, זה ברוח הקודש ממש. בשביל להיות במצב שאתה מקבל ברוח הקודש, אתה צריך להיות שמלוא חושיך ערים לחלוטין. ערים. דרוך. ובכל זאת אנחנו רואים את הפעילות שלו ואת העוצמות שלו ואת הדחיפה שלו ואת ניהול האימפריה כולה ביד רמה, כאילו שהוא ישן שנת לילה של 8, 9, 10 שעות, שנה טובה ונכונה. זיכוך הנשמה, שימו לב לשם נשמה, לשם נשמה, נעשה בנקודת ציון שלה. תכף אני אסביר את זה. תכף אני אסביר. נשמה זה נון ושמה. שמה זה כמו שממה. שמה וציה. זה כמו שמה. זה מקום שאין בו יישוב. מקור החיות לנשמות בא ממקום שנקרא אמא הילה הקדישה, כמו שאנחנו יודעים, ונון מסמלת אותה. משום שאנחנו יודעים שבאותו מקום יש נון שערי בינה. אמא הילה זו בינה. לכן המקום שממנו מתחיל הבניין כולו הוא מספירת הבינה, מאמא הילה הקדישה, נון שערי בינה, שמע המדבר, העין הוא המקום האיולי, התאור הנקי שאליו מגיעים כשכביכול נולדים מחדש, הנשמה יורדת מזוכחת, יורדת תאורה, יורדת שוב לעולם כדי להתחיל לפעול את בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ בבוקר מחדש. בכל יום, בכל יום חדש וטובו, בכל יום תמיד מעשה בראשית. בכל יום נברא עולם מחדש, זה לא רק בריאת העולם הפיזי, כמו שאנחנו מכירים אותו, זה בעיקר בריאת העולם, האדם נקרא עולם קטן. האדם נברא בכל יום מחדש עם נשמה תאורה, עם אפשרות להתחיל מאפס. להתחיל, מה שאנחנו חיים את היום של אתמול, זה כי אנחנו בוחרים לאשרר אותו במודעות שלנו ולהמשיך מהנקודה בה הפסקנו. אפשר לעשות את זה שונה. כל אחד צריך לחשוב שהוא מתחיל יום חדש, tomorrow is another day, מתחילים יום חדש, זה באמת חדש. אפשר להתחיל חדש, אפשר להתחיל את החיים מחדש. כל יום מחדש. אין צורך לסחוב את המסע של יום האתמול. אין צורך. זה עבודה. זה אימון. אבל אפשר להגיע לזה. נקודת העין היא המקום שאליו אנחנו נושאים את העין שלנו, כמו שכתוב ושא עיניי אל הערים, מעין, מעין כתוב מם א' י' נ', מעין, מהמקום של השמה, מהמקום ממקור מחצב הנשמות, משם יבוא עזרי. כי המקום הזה מחובר 100% לבורא. הנקודה של העין היא ביטול העני לחלוטין, עין ועני אותם אותיות, ביטול העין העני לחלוטין, והדבר הזה מאפשר חיבור לבורא, כמו שהסברנו קודם, שאם יש אני אז יש אתה וזה יוצר פירוד, כשאין אני יש עין, וממילא אתה מחובר עם הנשמה ששמה שמה, אתה מחובר לבורא. סוגריים, כשאדם קורא לחבר שלו נשמה או למישהו קורא נשמה, הכוונה, תשימו לב לזה, אני לא אומר שזה כל אחד ככה, אבל תשימו לב, אני חושב שזה דבר אמיתי, הוא מבטל את השני. נשמה תעשה, נשמה תבין, נשמה תלך, נשמה תבין, נשמה, 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 אתה אומר לו, אתה במקום השמה, אתה במקום שאתה באמת לא דעתך חשובה ואתה לא חשוב. זה באמת המשמעות של מה שהוא אומר. אף אחד לא חושב על המשמעות העמוקה של נשמה, אלא זה ביטוי דווקא לשממה ופחות לנון שמה. פחות לנון שמה, אוקיי? אבל בואו, סגור סוגריים, נתקדם קדימה. אנחנו מדברים על נקודת ציון, משום שציון, נקודת ציון היא גם באה מהמילה צייה. צייה זה גם מדבר. צייה, ציון, זה נקודת, הנקודה שנקראת צייה בקטן. בקטן, כמו נחש קטן, נחשון, סוס קטן, סוסון, נכון? גלגל קטן, גלגלון, חמור קטן, חמורון, צייה, קטנה ציון. זה נקודה של צייה, נקודה ציון. זה קשור מאוד מאוד מאוד, לדוגמה, להדלקת נר חנוכה של מחר. יש כוונה שבזמן שמניחים מי שמדליק בשמן, אז יש כוונה, המקובלים מדליקים בשמן, לא מדליקים נרות, לא במוצק ולא לוקחים את המוכנים האלה, אלא הם לוקחים כוס, הם מפנים שמן, מכוונים כוונה בשמן, יש אחרי כן שמים את הפתילה, פתילה, פתילה, יש כוונה בפתילה עצמה, ויש כוונה בהנחת הפתילה. הנחת הפתילה נעשית במקום שנקרא ציון. זה המקום. ציון, בגימטריה, שש פעמים שם הוויה. שש פעמים שם הוויה, זה, לכן הפתילה היא כמו עמוד קטן, או עמוד, תלוי איזה פתילה משתמשים, יש כאלה שבעמוד ארוך, אבל כך או כך זה הצורה של הסעמים. כמו האות וו, כמו היסוד, כמו היסוד. זה הנקודה שהיא קשורה ליוסף הצדיק, שהוא נקרא צדיק יסוד עולם, יסוד עולם. לכן גם יוסף וגם ציון זה אותה גימטריה, שש פעמים שם הוויה, שש פעמים שם הוויה, 156, זה אותה גימטריה, יוסף הצדיק. עיקר העניין בשינה מבחינה פסיכולוגית זה אולי, לא העיקר, אבל יש נקודה נוספת בעניין השינה, זה לא העיקר, כי תכף העיקר זה החלומות שעליו, על זה אנחנו רוצים לדבר. אבל יש עניין נוסף חשוב מאוד בעניין של השינה. שינה יש לה עניין של שכחה. אדם שישן שוכח מהבעיות, שוכח מהצרות, שוכח הרבה פעמים מאירוע שקרה ערב קודם. כן, אם אדם הלך לא עלינו לישון בריב, לפעמים הוא מתעורר בבוקר, הוא לא זוכר על מה הוא רב. כן? לפעמים זה קורה. לפעמים, לא אומר שזה תמיד קורה, אבל לפעמים זה קורה. מה גרם את השכחה? מה שגרם את השכחה זה השינה. זה לא בכדי ששינה אותיות נשייה. נשייה. נשייה זה שכחה בלשון הקודש. כשאני אומר שאני רוצה להעלות משהו מתהום הנשייה, כוונת הדברים זה שאני רוצה להיזכר בדבר ששכחתי ממנו מאוד. נשייה זה שכחה. נשני מבית אבי. אין, זה, הכוונה זה שאדם שוכח משהו. כי נשני השם בית אבי. נשייה במשמעות של שכחה היא שכחה עמוקה. בסדר? מה זה שכחה? מה זה זכירה לעומת שכחה? דיברנו בעניין הזה בנושא ראש השנה. נכון? בראש השנה אנחנו מבקשים זוכרנו לחיים, זוכרנו, זוכרנו, זיכרון. זיכרון הכוונה שיש נושא מסוים שהוא מאוד מאוד מואר אצלי ואני יודע אותו על כל צדדיו ופרטיו. ככל שאני זוכר יותר, כוונת הדברים זה שהנושא נמצא אצלי במוח, בשכל, באותו מקום שהוא מוכסן, הפרטים מוכסנים, וכל הפרטים, ללא יוצא מן הכלל, נהירים לי וברורים לי מאוד. זה נקרא שאני זוכר את אותו דבר. אני מבקש מהקדוש ברוך הוא לזכור אותי, כוונת הדברים זה שאני רוצה שהקדוש ברוך הוא יראה אותי מכל פניי וצדדיי. כן? יראה אותי. הדבר הכי לא נוח לאדם זה שלא סופרים אותו. גם שלא מאירים אותו. סופרים מלשון ספיר. ספיר. סופרים זה מלשון ספיר. לא שם 1, 2, 3, 4. דווקא. אגב, גם 1, 2, 3, 4 זה הכוונה שאתה שם לב למה שאתה מונה, למה שאתה סופר. אבל הכוונה מלשון ספיר, להאיר את אותו נושא. אדם לא מואר, זה אדם שהוא נשכח באיזשהו מקום. אם יש חדר מואר ויש לו איזו פינה חשוכה ועומד מישהו בצד החשוך, אז ממילא הוא נעלם מעיני האנשים שנמצאים באור, וממילא לא רואים, הוא לא רואה במקום החשיכה, הוא לא רואה את הפרטים שמצויים שם. אם יש לי נושא שהוא מואר אצלי בזיכרון, אז כוונת הדברים, הכוונה הפשוטה ביותר, זה שאותו נושא על פרטיו השונים קיים אצלי כמו שעכשיו זה קרה, אותו אירוע. אם אדם זוכר לפרטי פרטים את רגע החופה שלו, החתונה שלו, או הזמן שהילד שלו נולד, או כל דבר, כל אירוע שמח אחר, והוא זוכר את כל הפרטים, אז ממילא ברגע שהוא נזכר באותו אירוע, הוא נעשה שמח. כי הוא עכשיו חי את האירוע. מה מחיה את האירוע? מה נותן לאירוע חיים? הזיכרון. האור, אז רק אור שמושלח על הפרטים, על הסיטואציה שהיא מועלית מתהום הנשייה והופכת להיות ממידע צדדי במקום חשוך, לא חשוב, לא מופיע בחיים שלי בשום צורה ואופן, זה הופך להיות עיקר העניין באותו רגע. ואז אני יכול, אם זה אירוע שמח לסמוך, ואם זה אירוע פחות שמח להיות עצוב, וכאילו זה קרה עכשיו. כל הפעילות שלנו, כל פעילות הזיכרון שלנו היא במנעד הזה שבין שכחה לזיכרון. כל מה ששכחנו מבחינתנו לא קיים. לא תהיה נאי הבנות. הקיום שלנו זה מה אנחנו זוכרים. או במה אנחנו מסוגלים להיזכר. זה גם אפשר, כי אם יבוא מישהו מהצד ויזכיר ועכשיו איזשהו אירוע שהוא לא נמצא אצלי, אז בין רגע האירוע הזה, אם אני אזכר בו, הופך להיות אירוע חי עוד פעם אצלי. נכון? למרות שרגע קודם הוא לא היה קיים מבחינתי. אם אדם שוכח שיש לו כסף בבנק, לא יצטרך שזה אפשרי, כן? אז מבחינתו כסף לא קיים. מישהו יבוא אליו ויגיד, אתה יכול ללוות לי 100 שקל, ויגיד, אין לי. והוא לא משקר, זה לא קיים. אפשר להיכנס גם לשאלות פילוסופית אם זה באמת לא קיים בכלל. עליך, חזל מכירים את המציאות הזו. במציאה, חזל מכירים את זה שאדם יכול להתייאש מחפץ ששייך לו. מרגע הייאוש של האדם, מה המשמעות שהוא התייאש? שייך למי שמוצא. שייך למי שמוצא. עברה בעלות קניינית. מה הביא את הבעלות הקניינית? זה שאצל אותו אדם הוא התייאש מאותו חפץ. דיין הוא שכח שהחפץ שלו. זה כבר לא חלק ממנו. הייאוש קשור לשכחה.
למה לא מתייאשים בשבילי אנשים? זוכרים אותנו, זוכר?
זיכרון אור. שכחה, חושך. אותם אותיות. שכח וחושך אותם אותיות. חשיכה, שכחה, אותם אותיות. כתוב בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. הארץ הייתה תוהו ובוהו ורוח על פני תהום, ורוח השם מרחפת על פני המים. על המילה תהום אומרים חז"ל, זו יוון שהחשיכה עיניהם של ישראל. וחושך על פני תהום, זו יוון שהחשיכה עיניהם של ישראל. מה עשו היוונים? גרמו לנו לחשיכה, לשכחה. זה מה שהם גרמו לנו. לחשיכה ושכחה. והמטרה של החשמונאים הייתה בני האור להזכיר לנו מי אנחנו. ההתייבנות, המשמעות המיידית של מתייבן הייתה שהוא שכח מאין בא ולאן הוא הולך. הוא שכח את מסורת אבותיו, הוא שכח את המנהגים, הוא שכח את המצוות, הוא שכח את הקדוש ברוך. זה, הוא שכח את התרבות היהודית. הוא שכח וממילא הוא נמצא מרגע שהוא שכח בחושך. זה לא משנה שעכשיו הוא יודע על בוריים את כל הפילוסופים היוונים, הוא לומד בפקולטה לא יודע למה, ורץ באצטדיון ועושה אתלטיקה. וכביכול הוא חי. מבחינת, בעומק הדברים, הוא בחשיכה מוחלטת, והוא למעשה בנשייה, מת. הוא בנשייה. הוא נמצא במקום שאנחנו קראנו לו קודם תאום הנשייה, תאום הנשייה. נקודת ציון, נקודת השמה, נקודת השמה, המדבר, העין, מודגמת בצורה מדהימה בחודש כסלב, שהאות שבראה אותו היא האות סמך. האות סמך, אנחנו יודעים שהאותיות של החודש זה סמך וגימל. גימל ברא את כוכב צדק, וסמך ברא את כסלב ואת מזל קשת. מזל קשת. למה זה מודגם יפה באות סמך? כי האות סמך היא עגולה, ורובה זה חלל, חור, מקום של עין, מקום שאין, כמו בייגלה. כן? הבייגלה רובו אוויר, רובו חור, רובו אין חומר. כן? אז האות סמך היא באמת בצורה, מדגימה בצורה יפה את החלל הפנוי הזה, את הנקודה הזו של העין, את הנקודה הזו של השמה, והגדר של האות סמך, הגדר הזו, היא מגלה את האור, גדר גימטריה, אור, גדר גימטריה רז, 207, זה גדר. דהיינו, אם אני לוקח דף חלק, לא רואים עליו כלום, ואני עושה גדר, מיד מופיעה אות סמך, שהיא כולה ריק, כולה עין, כולה ביטול לשם, אבל היא מגלה אור. מה שמגלה את האור זה הגדר שאני מייצר על, 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 על הכתב, ולכן על הסמך אומרים חז"ל תוכה כברה. תוכה כברה. אם לוקחים את המילה סמך, סמך זה סמך ממחף, ואני ממלא את האותיות של המילה סמך, אז המילוי של האותיות, קודם כל פשט, סמך זה 60 בגימטריה, המילוי זה מם וחף, מם וחף זה גם 60. תוכה כברה, התוך שלה כמו החוץ, זה הנקודה. אז אמרנו ששינה, העניין של שינה זה באמת העניין של שכחה, ואנחנו מבינים שהיוונים זה מה שהם רצו ומה שהם ביקשו, להחשיך את עיניהם של ישראל. והזוהר הקדוש ככה פותח את הפרשה, את הפרשה שלנו, פרשת מקץ, ממש במילים, בהתעסקות בנושא השינה והחלומות. אומר הזוהר הקדוש בפתח הדברים בפרשה, ויהי מקץ רבי חייא פטר ואמר, קץ שם לחושך, קץ שם לחושך ולכל תכלית הוא חוקר אבן, אופל וצל מוות, היקרא איתמר, קץ שם לחושך, דאי הוא קץ דשמאלה. זה סוף השמאל, סוף הגבורות, סוף הדינים, סוף הגלות, זה הקץ הזה שעליו אנחנו מדברים. ומיד אחרי כן הזוהר הקדוש עוסק באותו ויהי מקץ. מה היא מקץ? רבי שמעון אמר, אתר דלת בזכירה. מה זה הקץ? זה מקום שאין בו זיכרון, אין בו זכירה. דהיינו, דהו קץ לדשמאלה, מיתמה וכו', כי הלא יוסף ביקש משר המשקים, זכרתני והזכרתני, הוא ביקש ממנו שני זכירות, ועל כן הוא קיבל שנתיים ימים. אז אוקיי, נכון, אז הזוהר הקדוש עוסק בזה, ומיד עובר לדבר כמובן בכל נושא החלומות. יש לנו בכלל בספר בראשית מגוון של חולמים ומגוון של חלומות. הקדוש ברוך הוא נגלה לאבי מלך, מלך גרר, בחלום, ללבן בחלום, ליעקב אבינו פרשת וישלח בסולם בחלום, בפרשה שלנו לפני זה, שר האופים ושר המשקים, סליחה, לא לפני זה, שר האופים ושר המשקים בחלום, פרעו לפני זה בחלום, כן? יש כל הזמן עניינים של חלומות, ואנחנו רואים שהחלומות הללו משנים את כל ההיסטוריה של עם ישראל. דיינו, לחלום יש קשר אדוק גם לעובדה שחזל חילקו את התורה באופן כזה שהיא כתובה פרשיות, 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 והפרשיות הללו של החלומות נקראים ברובן בחודש כסלב, דווקא, שקשור לשינה, וממילא קשור גם לחלומות, וצריך מפרשת בעצב ועד פרשת מקץ לראות את החלומות כולם, ולראות בוודאי איך הדבר הזה קשור. לא רק מזה שאנשים חולמים משנים את ההיסטוריה בכלל, אדם, אבל בדרך כלל שמדברים על אנשים חולמים, מדברים על אנשים שיש להם חזון. אנחנו מדברים עכשיו על ממש אנשים שחלמו חלום, כמו שאנחנו מכירים חלום תוך כדי שינה. זה קצת שונה מחזון, כן? יכול להיות שיש אדם שגם בשינה חולם חזונות, אבל זה יותר לכיוון של נבואה או רוח הקודש או כל דבר אחר, כן? נביאים, בהבדל ממשה רבנו, היו מקבלים נבואה בחלום, בחלום הלילה. לכן משה עבדי, כן? למשה הקדוש ברוך הוא נגלה באספקלריה המהירה. הגמרא בברכות, פרק הרואה, היא מלמדת אותנו שיש למעשה שלושה סוגי חלומות, או שלושה עניינים בחלומות, זה אולי יותר מדויק לומר. יש חלום שהוא אמת, 1/60 מנבואה. יש חלום שמראים לאדם מהרהורי ליבו, ויש חלום שהוא דברים בטלים. כתוב בספרים שרוב החלומות הם נכללים מכל שלושת הדברים. זאת אומרת, אדם חולם חלום, ממילא יש בחלום הזה 1/60 מנבואה, ממילא יש בחלום הזה חלק ממנו זה דברים בטלים, וחלק ממנו יראו לו מרהורי ליבו. אם אדם ישן ועכשיו אתה מדליק מאוורר לידו, יכול להיות שבין רגע אצלו החלום הופך להיות עכשיו שהוא בסערה בלב ים, הרוח מנשבת בפראות. מה קרה? בסך הכל מישהו הפעיל עליו מאוורר. או אם הוא הלך לישון אחרי שהוא ראה איזה סרט אימה, יכול להיות ברמינן אז יכול להיות שיהיו לו חלומות שהם קשורים למה שהוא ראה. ראה, לא יודע, זה מפלצת. ראה, לא יודע, לא יודע מה הוא ראה, כן? ראה איזה דבר אימתני, אז יכול להיות שאותה דמות אימתנית תופיע לו גם בחלום. זה נקרא מראים לו מהרהורי ליבו. אם הוא ראה מראות אסורים, אז יכול להיות שהמראות האסורים האלה יופיעו לו בחלום. בטח אם הוא לא עשה קריאת שמע על המיטה. אם הוא עשה קריאת שמע על המיטה, יכול להיות שהוא ניקה את זה, סריסת, אבל אם הוא לא עשה קריאת שמע על המיטה, אז מראים לו בוודאי מהרהורי ליבו. אחד המאפיינים של חלום זה שלחלום אין זמן, הוא לא מוגבל בזמן ומקום. זה פלא עצום, אפשר לדבר על זה באמת שעות ארוכות. תחשבו רק על הנקודה, אני רק ככה זרוק לחלל האוויר, זה לא הנושא. אבל יכול להיות שאנחנו כולנו עכשיו איזשהו חלום. אי אפשר לדעת. וזה חלום של דקות. שמישהו חולם אותנו ואנחנו חולם מישהו אחר, וזה עניין של דקות. הלא בחלום אתה יכול ב-30 שניות, כן, לספר סיפור שבאמת נמשך שנה, לפעמים יותר, לפעמים זה תקופה של שנים. לפעמים אדם מתבגר בחלום. אין לחלום מגבלה של זמן ומקום. למה? כי בזמן שאדם ישן, אמרנו הנשמה עולה, אז היא מנותקת מהגוף שמגביל אותה. ממנה היא יכולה. אריזל, פעם ראו אותו ששפתיו מרחשות. כן, שפתיו מרחשות תוך כדי שינה בשבת בצהריים. ראו אותו, זה ככה מסרטיים, תוך כדי שינה. שיתור שאלו אותו רבנו, מה, ראשון שעתיים, מה, זה אומר, בשעתיים האלה, מה שאני למדתי בשעתיים האלה, אם אני רוצה ללמד אתכם, זה ייקח 80 שנה. אין מגבלה. שאין מגבלה של זמן ומקום, אז ממילא אתה יכול לחוות חוויות אדירות, עצומות, גם מבחינת משך הזמן שהן לוקחות, וגם מבחינת המעבר ממקום לו, אתה יכול לעוף, אתה יכול לנוע מרחקים עצומים, אתה יכול להיות פעם אחת במקום מסוים ופעם אחת במדינה אחרת באותו ערף עין. הדברים האלה הם לא מוגבלים, כי אין בזמן השינה לגוף את תחושת העני, אין את המציאות של גוף. בזמן השינה יש איזה ניתוק, אז הניתוק הזה מפריד, כן, בין הגוף לנשמה, ומאלה הנשמה הלא מוגבלת היא לא מופרעת על ידי הגוף, ולכן היא לא מוגבלת למקום אחד, ולא מוגבלת לזמן מסוים. מה שהגוף מייצר לנו, הגבלה שכזו. אז בזמן שאדם שוחרר ממגבלות, הוא יכול לחלום חלומות שונים ומשונים, והרבה פעמים חלומות נכונים. הרבה פעמים יש בהם מסר נכון. מודיעים לו משהו מן השמיים, מעוררים אותו על דבר מסוים, כן, כמו שאנחנו מכירים, ספורי צדיקים, אז מופיע האבא של אותו צדיק, או מה, מעולם האמת, ואומר לו, בני, לך תעשה מעשה כזה וכזה. כן, אתם מכירים את הסיפור על רב זושה. רב זושה היה מקבל, היה בישיבה, היה מסיים את התפילה, ואז הוא היה אומר, הוא היה מדבר לריבונו של עולם, הוא אומר לו, ריבונו של עולם, תתה, זושה רעב. תלמידים היו שומעים את זה, הוא ראה רב זושה רעב, ועושים מכינים לו משהו לאכול, מביאים לו ארוחת בוקר. נזכר כל בוקר. אחד מהם אמר לחברים שלו, אמר לו, מה? אמר להם, מה אתם חושבים ש... מה, זה הקדוש ברוך הוא שהוא לאכול את האוכל? זה אנחנו מכינים את האוכל. הוא אומר, זושה רעב, אנחנו שומעים, הולכים ורצים, מכינים את האוכל. בואו נעשה קטע. יום אחד הוא יגיד, ואחר בבוקר זושה אומר, ריבונו של עולם, זושה רעב, ונשאיר אותו רעב. ונשאיר אותו רעב. נו, שואל. אז אמרו ועשו. למחרת בבוקר זו שם תקפל את התלית, אחרי תפילה, אומר, ריבונו של עולם, זו שרעב. אף אחד לא זז. כולם ממשיכים על הגמרות, ממשיכים על הסטנדרים, אש התורה ברוך השם. עבור את רבע שעה, אומר, ריבונו של עולם, זו שרעב. אף אחד לא זז. אף אחד לא זז, ומתחילים לחייך. לגחך, איזה צחוקים. כן. זו שרעב, ואין, לא מגיע שום דבר. טוב. פעם שלישית הוא אומר, תתה, זו שרעב. הם מתחילים לחייך, הדלת של הבית מדרש נפתחת, שני סבלים מגיעים עם ארגזים מלאים, אוכל, מגיע אחרים איזה גביר, יש פה רב זושה. אמרו לו, כן, זה היהודי הזה שם בפינה. הוא אומר, פתחו שולחן, פתחים שולחן, פורסים מפה, הוא מתחיל למעלה את השולחן מאכלים. רב זושלב חבוד, ארוחת בוקר. הם היו בשוק טוטלי התלמידים. איך אפשר להסביר דבר שכזה? הם היו עכשיו משוכנעים ב-100% שזו שילמד את השיעור. זו שילמד שיעור, זה לא הקדוש ברוך הוא, זה אנחנו. והנה פתאום נכנס להם הגביר הזה, אז הם נקשו אל הגביר הזה ושאלו אותו, תגיד לי מאיפה אתה? הוא אמר להם, אני מהעיירה מרוחקת 30 קילומטר מפה. אז איך הגעת הנה הבוקר עם אוכל? איך ידעת שיש פה רב זה? שהוא אומר, מאוד פשוט. אבי נגלה אליי בחלום הלילה, אמר לי, אתה עוזב הכל, מחר בבוקר, אתה לוקח את העגלה, ונוסע לאניפולי, יש שם הצדיק רב זו שאתה עושה לארוחת בוקר. מאוד פשוט. אז, ואני חשבתי שאבא, זה חלום, חלומות שו ידברו, והתעלמתי מזה, הלכתי, נרדמתי עוד פעם, אבא בא אליי, אמרתי לך, מחר בבוקר אתה לוקח את העגלה, ממלא אותה דברים, והולך לעשות ארוחת בוקר לרב זושה. כשפעם שנייה כבר הלכתי לישון ולא התרציתי לחלום, אז אבא בא, תפס אותי מהצוואר, ואמר, זה תלוי בחיים שלך העניין הזה, אתה מחר בבוקר הולך לרב זושה. נו, אז חלום. אז הגעתי לרב זושה. אז יש בחלומות ויש גילויים שבחלום באים אל האדם, מעוררים אותו לעניין מסוים, למעשה מסוים, לשינוי חשיבה, לפעמים מגלים לו איזה רעיון, לפעמים זורקים בו איזה רעיון, נותנים לו איזה עניין שהוא יכול ללכת איתו ובהחלט להסתמך עליו כדי לברר את המוץ מן התבן, צריך מומחיות אמנם, אבל הרבה פעמים אדם גם יכול לפענח את החלום לעצמו, הרבה פעמים זה חלומות ברורים, הרבה פעמים זה חלומות שאתה לא צריך סיוע בפתרון או בפשר שלהם. אנחנו יודעים גם שחלום זה לשון החלמה. החלמה, חלום מרפא. אדם שחולם חלומות, חלק מהרפואה שלו, לא רק רפואת הנפש, גם רפואת הגוף, קשור לחלום, כמו שכתוב בישעיה, תרשו לי לצטט, אדוני עליהם יחיו ולכל בהם חיי רוחי, רוחי ותחלימני ואחייני. תחלימני אתה יכול להגיד החלמה מהירה, אבל תחלימני זה גם תיתן לי לחלום, תגרום לי לחלום, זו אותה מילה. אז ממילא אומרת הגמרא בברכות, בברכות נוזיין, שישה דברים סימן יפה לחולה, ואלו הם עיתוש, עיתוש, להתעטש, הוא מוציא את כל הרידקים החוץ, זה סימן של בריאות, של מהלך של הולך לבריאות, זהה, שלשול, קרי ושינה וחלום. שישה משש הדברים היפים לחולה. כן, כך כתוב. והגמרא אומרת, כל המסביע את עצמו בדברי תורה ולן, והולך לישון, אין מבשרים אותו בשורות רעות בחלום. אין. אדם הולך לישון מתוך דברי תורה, הוא מקבל חלומות, כמו שאשתי הייתה אומרת לילדים, חלומות חסידיים. מקבל חלומות חסידיים. לא הייתה אומרת להם חלומות פז, ולא לילה טוב, הייתה אומרת להם חלומות חסידיים.
ככה,
כן, נחמד. אדם צריך להיות זהיר, לא להיות אדיש לקדושה, כי המשמעות של אדישות לקדושה זה שלא מראים לו חלומות בכלל. וכל הלן, שבעה ימים בלא חלום, כתוב בספרים, סימן שהוא לא בתוך הקדושה, לא בתוך הקדושה.
סימן חזה.
כן, אז לא רציתי להגיד את זה, אבל כן, עבר ממש. יש בקבלה דבר כזה שנקרא העלאת מן. לא ניכנס לזה עכשיו, אני רק מזכיר את זה, מי שיודע יודע, מי שלא, זה לא מאוד משנה כרגע. העלאת מן נעשית בחלום. העלאת מים נוגמים, כמו שאדם לא עלינו להבדיל אלף אלפי הבדלות, שכולם ישו עד אלף, כמו שאדם נפטר מן העולם, אז יש העלאת מים של כל המעשים שלו, כל אותו חלק במעשה הטוב, בתורה, שנשאר פה, עולה כשאדם משתחרר מהגוף. אז אותו דבר בזעיר אנפין, בצורה פחות עוצמתית, אבל קורה גם בזמן שאנחנו ישנים, ולכן ההחלמה שקשורה בהשקטת הנפש, בזיכוך של הנשמה וכולי, היא החלמה טובה, והיא באה בסיוע ובעזרה של חלומות, כל מיני חלומות. חולי זה מצב, חולי בא מלשון חלל. כשאדם עושה מעשה לא טוב, שלילי, אז הוא יוצר חלל בעולמות, יוצר חלל. העבירה יוצר חלל. החלמה מלשון חלום ועלת מן זה דווקא מילוי כביכול של החללים שנוצרים בזמן שאנחנו עושים מעשים שהם מעשים לא חיובים ומעשים שהם מעשים שליליים. אז כמעט ניצינו את הנושא של השינה והחלום והחלומות. רק להזכיר שחלום זה גם אותיות חולם. יש ניקוד. הניקוד בלשון הקודש הוא משמעותי. דיברנו על זה, אני חושב, אף פעם עוד לא עשינו שיעור על הניקוד, צריך פעם לעשות שיעור על הניקוד עצמו, ממש, לדבר כל צורת ניקוד, מה המשמעות שלה. אנחנו יודעים שקמץ זה בכתר, פתח זה בחוכמה, צרי זה בבינה, סגול זה בחסד, שווה זה בגבורה, חולם זה בתפארת, פלא פלאות. חולם זה בתפארת. מי האב שלנו שנמצא בתפארת? יעקב אבינו. יעקב אבינו החולם, 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 יעקב אבינו החולם, הוא האב שלנו שנמצא בחולם, נקודת החולם, בתפארת. החולם זה ניקוד שהוא מעל האות, שהוא מעל האות, ניקוד עליון. לא, לא, באתי מאיזה אירוע, אז באמת, יש, יש ספר של רבי יוסף ג'קיטיליה, נקרא שערי צדק, יש שם תיאור מדהים של העניין הזה של החולם, והקשר שלו באמת לתפארת וליעקב אבינו וכולי. אבל החלום מאפשר לבן אדם גם נקודה של התבודדות, של התבודדות המחשבה והערעור. אדם שנמצא בחלום, ואם הוא נמצא אפילו בחלום בהקיץ, יכול להיות בחלום בהקיץ. חלום בהקיץ זה כשאדם נמצא בעמוק עמוק עמוק בתוך מחשבה מסוימת, בתוך עניין מסוים. אז הוא למעשה, כל כוחות הנפש שלו נרדמו, ורק אותה נקודה חיה אצלו. לכן הוא לא ישמע מה שקורה מסביב, הוא יכול להיות שקוע כל כך, שהוא לא ירגיש אם מישהו עבר לידו, אם מישהו לקר לו את הספר מתחת לאף, או כל דבר אחר. זה נקרא, הוא עכשיו עסוק בחלום הזה, זה נקרא חלום בעקיף, כאשר הנשמה היא מנותקת לגמרי מהגוף באופן הזה שאני כרגע הזכרתי, הוא לא מרגיש רעב, הוא לא מרגיש צמא, הוא לא מרגיש עייף. אז במצב הזה הוא, כותבים בספרים שהוא יכול לראות מקצה, מסוף העולם ועד סופו, מקצה לקצה, שמתגלה לו, מתגלית לו הערה כזו שאין בה בכלל חושך, כך כתוב בספרים, שזה אור, אור, אור גדול. ולכן חז"ל אומרים שבחלום יכול להאיר האור הגנוז לצדיקים, האור הזה שמתגלה גם בחנוכה, האור הזה יכול להאיר לצדיקים בחלום, וזה האור שממנו מקבלים את האחד חלקי 60 בנבואה. אדם יכול להרוויח כל יום סרט, כל יום סרט, אם הוא הולך לישון מתוך דברי תורה, חולם חלומות חסידיים, כל יום הוא הולך לישון עם סרט טוב, סרט טוב, והוא לא יודע מה הוא יחלום. סרט טוב עם סרט עם הנחיות, מה יהיה, מה צריך לעשות, וכו' וכו' וכו'. זה מציאות שהיא מציאות מאוד 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 נעימה, ואפך הסיוט, אפך החוסר המנוחה, אפך כף הקלע הזה שאתה בתנועה וכו' וכו'. לכן אנחנו אומרים בידך הפקיד רוחי. בקריאת שמע למיטה אנחנו אומרים בידך הפקיד רוחי. בידך הפקיד רוחי זה נוטריקון באר. תרקון באר. הניתוק בזמן שאנחנו הולכים לישון, הניתוק בין הנשמה לגוף הוא כזה שאני צריך להפקיד את הנשמה עכשיו בידיו של הקדוש ברוך הוא. הגוף נשאר פה ואני מפקיד את הנשמה בידיו של הקדוש ברוך הוא. מה שנשאר פה זה גוף עם נפש. אחרי אני מפקיד אותה את רוחי אני מפקיד. לא כתוב בעצם להפקיד נפשי. הנפש נשארת פה. אבל את רוחי, את אותה רוח שעולה למעלה להזדקך, אותה אני מפקיד ביד הבורא פיקדון בבוקר שיחזיר לי את הפיקדון, בעל הפיקדון שיחזיר את הפיקדון בבוקר, כן? אחרי זה בעייתי. חלום שלא נפטר כהלכה או לא נפטר בכלל זה כמו איגרת שלא נקראה. אדם מקבל איגרת, קיבל איגרת בחלום, מעטפה סגורה, והוא לא פותח אותה, הוא לא מפשר לעצמו את החלום, אז זה נשאר מעטפה סגורה שהיא יורדת גם היא לתאום הנשייה. לכן אדם צריך, אדם שקיבל חלום, צריך לפשר אותו, להיינו ללמוד את פשרו. זה לא רק פרעו וטיפה עם רוחו, לא רק פרעו הוא מוטרד מחלום לא פתור, כל אדם מוטרד מחלום לא פתור. נכון, אנחנו גם יודעים שיש מה שנקרא התוות חלום. אדם קיבל חלום לא טוב, הוא מרגיש שחלום לא טוב, אבל שהוא קיבל חלום טוב, אבל הוא ראה מראות שגרמו לו להיות מוטרד וכו', הוא לא יודע מה לעשות, אז הוא עושה התוות חלום בזמן ברכת כהנים, בזמן שהכהנים על הדוכן, אז אפשר לעשות התוות חלום, יש נוסחים בסידורים, אפשר לראות מי שרוצה. יש כמובן דרך נוספת, אדם הולך אל אוהבו, אל מי שאוהב אותו. שימו לב, זה חשוב ביותר, שהוא הולך אל מי שאוהב אותו ומספר לו את החלום. אותו אחד שמספרים לו צריך לדעת קודם לומר על המקום, קודם כל חל מטב החזית, להגיד לאדם אתה חלמת חלום טוב. עכשיו הוא מתחיל לפשר לו, מתחיל לומר לו את פתרון החלום מדעתו, והוא צריך לפתור לו בצורה, אם הוא אוהב אותו הוא ודאי יפתור לו בצורה טובה. למה? כי החלום הולך אחרי הפתרון. זה פלא, כי אם רצו להעביר לאדם מסר, אז איך אני יודע שהמסר הזה הוא חייב להיות חיובי? אם אני אומר לך מישהו אוהב אותי ופותר לי חיובי, אז זה הפך להיות חיובי. אם אני אומר לך מישהו שלא אוהב אותי ופותר לי באופן שלילי, זה הפך להיות שלילי. איך זה יכול להיות? זה מלמעלה או לא מלמעלה? זה פלא פלאות. אז חז"ל מלמדים אותנו, הדברים מופיעים עלי ספר בכמה מקומות. רבי דוד ואלי, רמדו ואלי, מדבר בעניין הזה של החלום, הבני סחר מדבר בעניין של החלום, ועוד רבים. הם אומרים החלום הוא יורד, ואם החלום יורד הפתרון, רק הפתרון יורד, יורד סך כל האותיות שיש בפתרון, אבל הן מגיעות מעורבבות. עכשיו הפותר מסדר את האותיות במילים, ובהתאם לאופן שהוא מסדר המילים שהוא אומר, זה יהיה הפתרון. זאת אומרת, יש אפשרות לפתור לתו, יש אפשרות לפתור לביש, תלוי איזה צירופי מילים עושה האדם הפותר לאדם החולם.
גם פרעה ידע את הפתרון.
נכון מאוד, לכן חז"ל אומרים שפרעה ידע את הפתרון, והוא חיפש עכשיו מי שיפתור לו, שהוא ידע את הפתרון ושכח. עכשיו, כמו הרבה פעמים שקורה, שמישהו בא ומתחיל את הפתרון הנכון, אתה מיד נזכר בכל היתר, אז פרעה חיכה, וכל פעם שבאו אליו שבע בנות תלת, שבע בנות תמותנה, וכל מיני המצאות של החרטומים, אז זה לא התקבל על דעתו, כי זה לא היה מה שהוא קיבל, זה לא היה מה שהוא קיבל מלמעלה. לא היה.
למה יוסף פתר את החלום של שר האופים לרע?
קודם כל עם ישראל.
קודם כל דיברנו בשיעור שעבר על העניין של אף. אף אני, הוא אומר לו שם. אף אני, ממילא הוא למד על זה שהוא בחרון אף, הוא נמצא בדין, וגם הוא ראה את האוף מעל הלחם מעופף ולא מפחד מהזה, אז הוא מניח שהאדם מת כבר, כי אם האדם היה חי והיה לו סל על הראש, האוף לא היה מעיז להתקרב לאדם חי. אבל כיוון שהוא מת, אז ממילא האוף מתקרב אל הלחם. אבל בעומק, עומק, 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 יש הבדל גדול בין שר המשקים לשר האופים מבחינה רוחנית, והעניין של יוסף היה שר המשקים יחיה ושר האופים לא. הם כולם שרים של פרעה, כולם, אתם זוכרים את שרי הגרון, נכון? זוכרים? שרי הגרון יש
תמה,
בדיוק ככה, זה הנוטריקון תמה, טבחים, משקים, אופים. טבחים ת', משקים מ', אופים א', נוטריקון תמה. העורף, קליפת העורף זה פרעה, אותיות פרעה, והשרים שלו הם השרים שיושבים פה ויונקים מכל מה שאדם מכניס או מוציא מן הגוף. אדם מדבר, או אוכל, וזה מכניס, הוא מוציא מהגוף, הכל עובר דרך קליפת פרעו בשרי הגרון שלו. שרי הגרון שלו. הנוטריקון שלהם זה תמה. גם פתרון טוב, גם פתרון טוב, וגם פתרון שמעודד את האדם לעשיית מעשים טובים. כך צריך לפתר לפתור, וכך בעזרת השם גם כמובן יהיה, כמו שאמרנו, הכל הולך אחרי הפתרון. עד עכשיו דיברנו על חלומות, ויש מקום להזכיר את דברי הזוהר הקדוש בעניין החלומות, כי כשמסתכלים על חלום, אז כמו שיוסף הסתכל על החלומות ואמר ודאי חלמה דזכירה איהו, ראינו שהחלום הוא חלום של זכירה, כוונת הדברים שזה חלום שמחיה, חלום שמשפיע חיים. זכירה אמרנו זה הערה, הערה של אותו עניין. בשכחה דאו קץ דסיטרא דחושך, והוא קיבל על השכחה של שר המשקים עוד שנתיים תמימות בבית האסורים. אם תרצו תראו דבר יפה, בכל שנה יש 365 ימים, הוא קיבל שנתיים, דהיינו הוא קיבל 730, נפלא מאוד, 730 ימים קיבל תוספת. אלא מה? אנחנו יודעים שיש שני ימים שהם לא שולט בהם הצד האחר. זה, סליחה, יש יום אחד בשנה שלא שולט בו הצד האחר, יום הכיפורים. בשנתיים יש פעמיים יום הכיפורים, אז אם אני מוריד מ-730 יומיים, נשארים 728 ימים שיוסף קיבל על שנתיים תמימות, שהוא קיבל תוספת על זכרתני והזכרתני, והוא נשכח למשך שנתיים. 728 זה בדיוק הגימטריה של תשכח, בדיוק תשכח זה גימטריה 728, הוא תשכח שנתיים על הזכרתני והזכרתני, תשכח שנתיים, נשאר בבור האסורים שנתיים נוספות. אז גם פרעו חולם, ופרעו עומד על היאור, לא רק השרים שלו, והזוהר הקדוש אומר דה חלמה דיוסף אבא, בגין דכל נער דיוסף הצדיק יהיו. זאת אומרת, הזוהר הקדוש אומר החלום זה לא החלום של פרעו, מי שחלם חלום זה לא רק פרעו, מי שחלם את החלום, את אותו חלום, זה יוסף, ויוסף חלם אותו עם הפתרון שלו. וכשהוא בא לפני פרעו, הוא לא סתם אומר האלוהים יענה את שלום פרעה, משום שהוא מבין שהעובדה שהוא קיבל את אותו חלום של פרעה עם הפתרון זה מעט השם לגמרי. מה הקשר של יוסף לחלום הזה? כל מקום שהוא נער ופרעה עומד על היאור, הנהר רומז ליסוד, ליוסף, הוא קשור ליוסף. כן, יוסף יודע שהוא קשור לחלום, קשור לחלום. ומי שרואה נער בחלום נותן לנו זוהר טיפ, שידע שהוא רואה שלום. לראות נער בחלום דבר טוב. כן, הוא רואה שלום. רואה שלום. מים זה דבר טוב, נכון מאוד. יפה. וכן על זו הדרך, יש פה עריכות רבה בתיאור החלומות, ומה אדם רואה ומה מראים לו בחלום, ומה זה ותיפיים רוחו, מה זה ותיפיים. בנבוכדנצר כתוב ותתפעם, לא כתוב ותיפיים וכולי. ואני לא רוצה להיכנס לזה, רק לעניין של החלום הולך אחרי הפתרון. אומר הזוהר הקדוש, תחז הכתיב אותי השיב על קני ואותו תלה, מה שאומר שר המשקין לפרו, מספר לו אותי השיב על קני ואותו תלה, אומר מכאן דחל מאזיל בתר פישה, מכאן שהחלום הולך אחרי הפתרון. יפה מאוד. עד כאן היינו בענייני חלומות, בענייני אין לי כבר זמן. טוב, רציתי לדבר קצת על חנוכה אבל אין לנו כרגע את הזמן. אני רק אומר סיפור קצר מרבי נחמן, לא מהסיפורים המוכרים, ואני עושה לכם שהוא קצר ביותר, תחזיקו קצת ואני אגיד גם למה זה קשור. זה משל האבן הגדול. משל למלך ששלח את בנו למרחקים ללמוד חוכמות. אחר כך בא הבן לבית המלך מלומד בכל החוכמות כראוי. פעם אחת ציווה המלך על הבן לקח איזה אבן גדול מאוד, כמו אבן הריחיים, וליטול ולישא אותו על עליות ביתו. במדרגות, לעלות את האבן הריחיים במדרגות, בארמון. הרבה מדרגות בארמון, והוא מצווה לו, קח את האבן הגדולה הזו, תעלה אותה במדרגות. ומסתמה לא יכול היה הבן לישא ולרום את האבן, כי היה אבן גדול וכבד מאוד. ונצטער הבן מאוד על שאי אפשר לו למלות רצון אביו המלך. נו, מה אתם הייתם עושים? זה מצייר כל אחד, נכון? אבא שדואג, ששולח לך ללמוד את כל החוכמות, שמשקיע בך, נותן לך משימה, לעלות איזה אבן במעלה המדרגות, ואתה לא מצליח. אתה לא מצליח. מצייר. עד שגילה לו המלך דעתו אחר כך ואמר לו, היעלה על דעתך שאני אצווה עליך דבר כבד כזה? לקחת את האבן כמו שהוא ולישא ולרום אותו? את תוכל לעשות דבר זה על פי חוכמתך הגדולה? כל מה שהלכתי אותך ללמוד, אנחנו לומדים תורה בוקר וערב, שעות לא שעות, לומדים את התורה. כל זה, הכל נראה לנו אבן גדולה מאוד, אבן גדולה מאוד. אומר הקדוש ברוך הוא, תשמעו, לא צריך להרים את האבן הגדולה הזו ככה, כמו שנראה לכם. לא בשביל זה נתתי לכם שכל וחוכמה. אך אין כוונתי לזה כלל, רק כוונתי היה שתיקח פטיש חזק ותקה ותפוצץ את האבן לחתיכות קטנות, ובזה תוכל להעלות אותו את העלייה. הקדוש ברוך הוא ביקש מאיתנו לשאת מסע כבד מאוד של 613 מצוות וללמוד את התורה שהיא רחבה מני ים והיא קשה להפליא על כל מקצועותיה, אבל הוא לא מתכוון שנעשה את זה פעם אחת, לאט לאט, כל פעם קצת. חנוכה, כמו יתר החגים, מגיע מדי שנה. בכל שנה צריך להתקדם קצת בהבנה של מה שאנחנו עושים בחנוכה. הדלקת הנרות זה לא רק סמל. יש בהדלקת הנרות עניין סגולי. אפשר להביא את האור הגנוז לחיים שלנו. זה עניין סגולי. זה לא רק כמו אצל הגויים, חס ושלום, להבדיל אלף אלפי הבדלות, איזה מין סמל. וכל דבר שאנחנו רוצים לעשות שיש בו סגוליות ורוחניות, צריך לעשות אותו עם תפילות. אדם מדליק את הנרות, עושה את הברכות עם כוונות, בלי כוונות, עושה מה שהוא יכול ויודע כהלכה ולהלכה, ואחרי כן ישב אל מול אור הנרות והתפלל, לא תפילות פורמליות דווקא, ויבקש מהקדוש ברוך הוא. זה לקחת את האבן ולקטות אותה, כל פעם לקחת חתיכה, כל שנה משהו נוסף, כל שנה להעמיק בדבר עוד ועוד. השנה לקחת את העניין של התפילות ליד אור הנרות, לשבת חצי שעה לאור הנרות, לא ליהנות מאור הנרות במובן הזה שאתה לא יכול למנות כסף לאור הנר, לקרוא ספר לאור הנר. אם אדם רוצה לקרוא תהילים או רוצה זה, זה לא לאור הנר. ידליק את האור, ואם הוא בחוץ, מחוץ לבית, ידליק את הפלאפון, ויש בכל מקרה את השמש, אבל כך או כך, ליהנות מזה שאתה רואה את אור הנרות, זה ודאי יש עניין. יש עניין. יישב, יברך, יתפלל, יבקש. זה השנה, אני חושב, כדאי להתקדם בדבר הזה. אחרת, אנחנו עושים את כל שנה את אותו עניין, מצוות אנשים מלומדה. זה כבר נכנס לאיזה הרגל, זה להבדיל אלף אלפי הבדלות, חוץ מכבוד היושבים פה, זה כמו שגוי מדליק נרות. הוא מדליק יפה, אתה רואה, להבדיל, לא שייך בעם ישראל, אתה רואה את השוח, אתה רואה ליד זה מנורה בחלון. אין לזה משמעות. חוץ מהעניין של פרסום הניסה, כלפי חוץ יש פרסום מהניסה כלפי פנים. אדם צריך לפרסם את הנס אצלו. הנס זה לא רק האירוע שאירע אז, הנס זה גם כוח הנס שמתגלה בחיים שלנו היום. יש כוח הנס שמתגלה, חבל לפסס אותו. זה 8 ימים שלמים, שבלילות, במצבים הכי קשים, אתה יכול לקחת ולהכניס תוך המצבים האלה אור. לדברים הכי קשים, להכניס להם אור. והאור הזה מסלק את החשיכה, ואת השכחה, ומזכיר אותנו לפני בורא עולם. תהיה רצון שנזכה לביאת משיח צדקנו, לבניין בית המקדש, לחנוכה שמח.